ערב טוב לכולם. סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי היום מסכת בבא מציעא. מסכת בבא מציעא דף צדיק ח', ואנחנו למעשה נמצאים כבר בצדיק ח' עמוד א' למעלה, אבל נתחיל את הקטע הקטן עוד בצדיק ז' עמוד ב'. חייב לסכם, כי זה ממש המשכים של השיעור של אתמול שלמדנו. למעשה אנחנו נמצאים פה בפרק השמיני של פרק השואל. השואל זה יש ארבעה שומרים, יש שומר חינם, יש שומר שכר, יש סוחר ויש השואל. השואל הוא הכי חמור. למה הוא הכי חמור? כי כל הנאה שלו, הוא יכול להשתמש חופשי בחינם, בן אדם עושה לך טובה שכן, משאיל לך פרה, משאיל לך סולה, משאיל לך מה לא משנה, בעל חיים דומם. אז לכן ההלכה אצל שואל, שבגלל שכל הנאה שלו הוא חייב באכול. מה זה באכול? חוץ, יש את החוץ, אבל באכול הכוונה גם באונס. אם הבהמה מתה כדרכה דוגמה, אז גם כן השואל יהיה חייב למשיל. מתי? וכמובן כל שכן גניבה ועבידה, שזה אפילו שומר שכר חייב, וכל שכן פשיעה, שזה בכלל לא נושא, פשיעה אפילו שומר חינם חייב. מתי שואל פטור? בינתיים אנחנו מצאנו שתי פטורים. פטור אחד שאנחנו יודעים שכתוב בתורה, וזה התחלנו פרק השואל, בעליו אמו. אם הבעלים היו ביחד, בשתו רגע של השאלה, הבעלים כבר היו מוזכרים או מושלים לשואל, אז כתוב בתורה שאם בעליו אמו, אז הוא פטור מלשלם. כי כתוב אין בעליו אמו שלם ישלם, וזה פה אנחנו מדייקים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים שבשעת השאלה, הבעלים כבר היו מוזכרים ומושלים אליך. אם חצי דקה אחר כך, זה כבר לא נקרא. בעליו אמו אנחנו מודדים בזמן השאלה. זה פטור אחד. פטור שני, אנחנו למדנו, מתה מחמת מלאכה. מתה מחמת מלאכה, ולמעשה אנחנו פסקנו גם אתמול אפילו, לא רק הכחישה, מורדי. הכחישה מחמת מלאכה, וכל שכן מתה מחמת מלאכה, הכחישה מחמת מלאכה וכל שכן מתה מחמת מלאכה. אז אנחנו אומרים שמה הוא יכול להגיד לו? הנה הוא מביא לך גמרא. אתה עכשיו לידי, קודש קודשים. אז בקיצור, אז אם הכחישה מחמת מלאכה ומתה מחמת מלאכה, אז מה אמרנו? שפה הוא יכול להגיד לו, השואל יכול להגיד למשיל, לא השאלתי את זה בשביל שהיא תהיה סגורה במראה. אני שאלתי את זה בשביל מה? בשביל להשתמש בזה. אז לכן אם זה מתה מחמת מלאכה והכחישה מחמת מלאכה, אז אנחנו פוסקים שפטור, זה גם כן פטור בשואל. עד כאן, כן? ואתמול בשיעור של אתמול כבר התפלפלנו בנושא של מתה מחמת מלאכה והכחישה מחמת מלאכה ומה ומי. התחלנו אתמול בסוף השיעור, התחלנו משנה כזאת. התחלנו משנה שיש פה במשנה ארבעה מקרים, ארבע הלכות, זה אותו דינים, זה בשלוש דינים. מה הדין? המשנה שלנו עוסקת בשומר שהוא היה גם שואל וגם סוחר. שומר שהוא היה גם שואל וגם סוחר. שומר שהוא היה גם שואל וגם סוחר. עכשיו אנחנו יודעים שסוחר הוא לפי המשנה פה שפוסקים שהוא כשומר שכר, אבל כל שכן אם הוא שומר חינם, אונס פטור. נכון? סוחר אם קורה אונס, מתה כדרכה זה אונס, לא עשה כלום, אז הוא פטור. שואל חייב באונסין. אז פה המשנה שלנו עוסקת בשומר שהוא גם היה שואל וגם שומר שכר וקרה אונס, ואנחנו לא יודעים אם האונס היה בשאלה וזה הוא חייב או בסחירות ובפטור. עכשיו כמה מקרים, כמה משלים יש על זה במשנה? שלוש, ועל השלוש יש ארבע דינים. אני אגיד, אני אסכם בעל פה את השלוש. מקרה ראשון, שהוא שאל את הפרה באופן שאותו שואל מסכם איתו שחצי יום זה בשאלה וחצי יום, כאילו חצי יום הוא משיל ושואל וחצי יום אותו בן אדם הופך להיות סוחר מול מזכיר. אותו פרה חצי יום חצי יום. דוגמה שנייה, שהוא עושה איתו הסכם ככה, יום אחד זה מושל, יום אחד זה מוזכר. דוגמה שלישית, שהוא קיבל שתי פרות מהחבר שלו, הוא אומר לו פרה אחת זה בסחירות המשלם לי, פרה שנייה זה בשאלה. זה השלוש דוגמאות שקרה במשנה. ועל זה מה קרה בסוף? פרה אחת מתה באונס. על זה אמרנו במשנה ארבעה חילוקי דינים. חילוק דין ראשון, שהמשיל מגיע וצועק שהשאולה מתה ואז אתה חייב לי, או שביום השאולה מתה או בשעה השאולה מתה. כן, אז אתם תעשו לבד את החשבון בכל השלושה המקרים. והדוגמה הראשונה שהשואל, איך שתקרא לו, סוחר שואל, הוא אומר אני לא יודע. אז מה למדנו במשנה בקדם מצב? חייב. למה? אז אנחנו הולכים כבר להתמקד עכשיו. הלכה שנייה, מה יהיה הדין שהסוחר ב-100% הסוחר ב-100% ואומר סחורה מתה, או שביום שהייתה סחורה מתה, והמזכיר, הבעל הבית אומר אני לא יודע. אז פה אנחנו אומרים שבגלל שהמזכיר התובע הוא לא יודע, והנתבע ב-100% שהוא פטור כי זה היה בשעת הסחירות או הסחורה או בשעה של, ביום של הסחירות והכל, אז פה בכזה מצב ברור שעל כדי הלכה אנחנו אומרים שזה פטור. למעשה יש מחלוקת ראשונים, לא נכנסנו לזה כל כך, האם פטור זה רק מלשלם או אפילו פטור מהשבועה. אז למעשה הבנו יש רי, שהרי כותב שפטור אפילו משבועה, כי הרגע שמדובר באופן שהמפקיד מאמין, הוא אומר אני לא יודע המפקיד, הוא אומר בטוח שזה ככה אז הוא מאמין, אז הוא אפילו פטור מלהישבע, אבל תוספות מפורש בתירוץ השני, מפרש מפורש שרק פטור מתשלומים, אבל הוא חייב להישבע שמתה כדרכה, אבל יש מחלוקת בעוד ראשונים, האם הוא יכול לגלגל את השבועה גם כן, שישבע שמה מתה, סחורה מתה. זה כבר מחלוקת, עוד מחלוקת ראשונים, האם יש פה גלגול שבועה לפי המלאך שצריך להישבע. אבל בתשלומים הוא פטור מלשלם, זה הדין השלישי. זאת אומרת, שתי הדוגמאות הראשונות זה בריא ושמה. הדוגמה הראשונה, התובע אומר בריא, זאת אומרת המשיל או המזכיר. והדוגמה השנייה, הנתבע אומר בריא שאני לא חייב לך, והוא אומר, אני לא יודע. אז בכזה מצב ההלכה שהדין הראשון הוא חייב, והדין השני שהוא בטוח והתובע בספק, בכזה מצב אנחנו אומרים שהסוחר, איך שתקרא לו, שואל, פטור. ההלכה השלישית שזה נקרא בריא ובריא. המשיל אומר ב-100% השאולה מתה, או בשעה שהייתה השאולה מתה, או בחצי יום הייתה מתה, והוא אומר אני ב-100% לא, שאני פטור לך, כי מה מתה כדרכה, ומשעת שהיה סחור, או ביום של הסחורה, או הפרה הסחורה, לדוגמה השלישית. אז בכזה מצב למדנו במשנה שגם את זה נסביר, שהסוחר פשוט צריך להישבע שהשבועה מתה, שהסחורה מתה, ואז הוא פטור מלשלם. למה, מה? הגמרא תסביר גם את זה. הלכה הרביעית זה הלכה הכי פשוטה, שמה ושמה. הוא אומר אני לא יודע, והוא אומר אני לא יודע, לא יודעים, הכל אותו צבע, הכל אותו זה, אנחנו לא ידענו להבדיל. אז המשנה פה פוסקת כמו שיטת צומחוס, שממון המוטל בספק יחלוקו, אז לכן השואל צריך לשלם 50% מהכסף של הפרה שמתה. עכשיו, אנחנו עכשיו כרגע הולכים להתמקד על הלכה הראשונה במשנה. מה הלכה הראשונה במשנה? בריא ושמה. מי אומר בריא? התובע, המזכיר והמשיל, הוא אומר בריא, שמה שמתה, שאולה מתה, ואתה חייב לי בזמן ששאולה, והוא אומר, אני לא יודע. אז מה למדו במשנה? חייב. בריא ושמה, בריא עדיף. יש מחלוקת תנאים, האם בריא ושמה בריא עדיף. אז פה אנחנו רואים לכאורה במשנה, מזה שאנחנו רואים שהוא חייב לשלם, אז מה אנחנו רואים? בריא ושמה, בריא עדיף. אז עכשיו, מי אומר בריא ושמה בריא עדיף? יש מחלוקת שם. רב אונה ורב יהודה אומרים, באמת חייב, כי בריא ושמה בריא עדיף. איפה הם אומרים את זה? בנושא של תביעה, כסף. מגיע רובן אומר לשימון, אתה חייב לי 100 שקל. זה נמצא אצלך 100 שקל, אתה חייב לי להביא לי את זה, כי אני זכרתי אצלך. הוא אומר, אני לא יודע. אז פה רב אונה ורב יהודה אומרים שבכזה מצב הוא חייב לשלם לו, כרגע שאתה אומר לא יודע, הוא ב-100%. בריא ושמה בריא עדיף. אז לפי השיטה, התנאים האלו, המשנה מאוד יפה מסתדרת, לא צריכים להסתבך. אתה יודע למה? בכזה מצב שהתובע בריא והנתבע הוא שמה שהוא חייב לשלם, כי בריא ושמה בריא עדיף. אבל למעשה יש שם שתי שיטות, רב נחמן ורבי יוחנן, הם חולקים, ומה הם אומרים? שבריא ושמה אנחנו לא אומרים בריא עדיף, כי הרגע שיש פה אין לנו ב-100% ודאות, כי הוא אומר אני לא יודע, אז מספק תשאיר את הכסף בחזקת הבעלים. איפה עכשיו הכסף? באיזה חזקת? בחזקת השואל, הסוחר? אתה לא יכול להוציא ממנו את הכסף אם אין לך ב-100%. זה שיטת רב נחמן ורבי יוחנן. אז לכאורה המשנה שלנו שמחייבת לכאורה נוגדת רב נחמן ורבי יוחנן. אז מה עם מה? אז נגיע עכשיו הגמרא אומרת ככה, יש לנו עוד מהלך להסביר שהמשנה שלנו הסתדר גם לפי התנאים האלו, רב נחמן והמורה רבי יוחנן, שאפילו שבנושא שמנה לי בידך בריא ושמה אנחנו אומרים שלא בריא עדיף, פה יש מקרה למה אנחנו אומרים שהוא חייב לשלם. זה אומרת הגמרא, אז מה? אז הגמרא תרצה בתוך צדיק זין עמוד ב', ופה אנחנו נתחיל, זה באמצע סוגיה. אז אומרת הגמרא, זה שתי שורות מלמטה בדף צדיק זין עמוד ב', אומרת הגמרא, כדה אמר רב נחמן, כמו שרב נחמן אמר במקום אחר בשס, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, זאת אומרת, מדובר באופן שהנתבע התחייב לתובע מסיבה אחרת שבועה, והוא לא יכול להישבע את אותו שבועה, אז יש לנו את הכלל הידוע, מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. אז אך הנמי גם פה במשנה שלנו, הוא צריך לשלם לא בגלל שבריא ושמה בריא עדיף, כי פה מדובר שהוא כבר התחייב שבועה על משהו אחר, כבר הגמרא תסביר מה זה, כגון שיש עסק שבועה ביניהם, ובגלל שהנתבע לא יכול להישבע, אז לכן הוא משלם, אבל לא בגלל הבריא עדיף. אז אנחנו עכשיו צריכים להסביר פה את המשנה, איך זה יסתדר לנו שיש פה עסק שבועה. עכשיו, כי בתוך הדין הראשון, יש לנו פה שלושה דוגמאות. תחשיבו, יש פה שלוש דוגמאות על ארבע הלכות. על בריא ושמה יש לנו פה שלוש דוגמאות. דוגמה אחת, חצי יום שאולה, חצי יום שכירות. דוגמה שנייה, יום שאול, יום שכירות. דוגמה שלישית, שיש לנו שתי פרות, פרה אחת שכורה, פרה אחת שאולה. אנחנו צריכים להסביר את הכל, את המהלך. אז לכן זה עכשיו הולך להיות השיעור. אומרת את תחילת השיעור. אומרת הגמרא, איך ידע מעסק שבועה? איך, מה הנושא פה שיש לנו פה עסק שבועה במקרה שלנו במשנה? שעד אנחנו אומרים, שיודע למה הוא חייב לשלם השואל, בגלל ש... בגלל שמתוך שאינו יכול להישבע משלם. מה המקרה הזה? איך ידע מעסק שבועה? אז אומרת הגמרא כדרבה, כמו שרבה אמר במקום אחר, שמה אנחנו עוברים לדף היומי צדיק ח' עמוד א', רבה אומר את זה בכזה מקרה רבי מורדי הצדיק. כתוב שם ככה, בן אדם רובן מגיע לשמעון, תובע את החבר שלו, מנה לי בידך. ועלה אומר, אין לך בידי אלא 50. מתי יש לנו שבועה מהתורה? יש שבועת מודה במקצת, ויש שבועת השומרים. שבועת השומרים, עוד מעט נראה חידוש שלא ידעתם שיש בזה גם דיון שלם בשבועת השומרים, מתי הוא חייב שבועת השומרים. אבל בדרך כלל, מה זה שבועת השומרים שאתם ידעתם עד עכשיו? שומר חינם הוא רק חייב בפשיעה. כנבא ועבדה הוא פטור. אני רוצה לנסוע לחול, נתתי לך לשמור את, את כמה שקלים שיש לי. אני חוזר, אתה אומר לי, נגנב ונאבד. אז אתה פטור, אבל אנחנו רוצים להאמין לך, אולי אתה סתם אומר. אז לכן לקדם מצב, אתה נשבע שמה? אתה נשבע שלא פשעת, ואז אתה פטור, זה נקרא שבועת השומרים, וזה שבועה מהתורה. יש עוד שבועה מהתורה שזה כולם יודעים, מודה במקצת, זה נקרא מודה במקצת מה שאתם רואים פה. ראובן מגיע לשמעון, אומר, אתה חייב לי 100 שקל. הוא אומר, לא, אני חייב לך רק 50. והשאר, תקשיב מה שהוא אומר פה, איני יודע. זאת אומרת ככה, הוא לא כופר פה את ה-50 השני. במקרה מודה במקצת שאנחנו מכירים רגיל, הוא אומר 50 כן ו-50 לא. פה במקרה הזה זה אחרת מהמודה במקצת שידעתם עד היום. הוא אומר, אני חייב לך 50, אני מסכים איתך, ו-50 השני, אני לא יודע, לא זוכר, אתה יודע, אני אשכח ממני, אני לא יודע. עכשיו, בכזה מצב, הוא יכול להישבע מהתורה, הוא יכול להישבע פה מודה במקצת, כי מה זה מודה במקצת האורגינל? מודה במקצת האורגינל, שאני מגיע לבקש לך 100 שקל, אתה אומר לי, אני רק חייב לך 50 ו-50 השני לא, אז מה אתה נשבע? אתה נשבע שאני לא חייב לך עוד 50, על החלק שאתה כופר, ואז אתה חייב רק 50 ואנחנו רגועים. פה הוא לא יכול להישבע, כי הוא אומר, אני לא יודע. אז רבא אומר במקרה הזה, שבגלל שהוא לא יכול להישבע, אז אין מה לעשות, הוא ב-100% שאתה חייב לו, אתה אומר, אתה לא יודע, שבועה אתה לא יכול לעשות פה, אז מתוך שלא יכול להישבע משלם, רק הרבא אומר את זה פה, זה המקרה שרבא אומר את זה. מנה לי בידך, אבל לא אומר לך בידי אלה 50, והשאר אני יודע, אז בגלל שפה אתה לא יכול להישבע אליהו, כן, כי הוא אומר, לא יודע, אז מתוך שלא יכול להישבע, משלם. עד עכשיו אנחנו הולכים להסביר את אותו מקרה במשנה שלנו מדובר שיש פה חיוב שבועה של מודה במקצת, ואינו יכול להישבע משלם, אז אנחנו צריכים להסביר פה את כל השלוש דינים על המקרה, על ההלכה הראשונה במשנה, שזה נקרא בריא ושמה, שהתובע אומר בריא, והשואל או הסוחר, איך שתקרא לו, אומר שמה. זאת אומרת, הגמרא ככה, ומשכחס לה, אתה תמצא, על ההלכה הראשונה במשנה, אז תמצא לנו ככה, רשע, זה בציור הראשון והשני שבמשנה שלנו, ששם או שהיה הסכם של חצי יום שכור, חצי יום שאול פרה אחד, או שאנחנו ידענו, או יום שאול, יום שכור. וההלכה השלישית, זה במקרה ששתי פרות. אז הוא מגיע, עד עכשיו ידענו, ששתי הדוגמאות הראשונות מדובר בפרה אחד, וכמו שאמרת, סיכמנו חוזה, שחצי יום זה בשכירות, חצי יום בשאלה, או שיום אחד זה שאול, יום אחד שכור. מגיע הגמרא מיד מתקנת שלפי המהלך הזה, אם אתה רוצה שתסתדר גם לפי רב נחמן ורבי יוחנן, חייבים להגיד שאותו מקרה דבר ראשון מדובר שיש פה שתי פרות. רשע בשתי המקרים האלו מדובר בשתיים בשתי פרות, וספה, הציור השלישי, אתה חייב להעמיד בשלוש, אתה חייב ללכת להעמיד את זה בלשון פרות. איי, תבוא, אומר הרשב"א, תוכיח לי שבלשון המשנה לא מוכיח ככה, אם אתה תפתח משנה שלמדנו אתמול, כתוב שהכל בלשון יחיד. אבל מגיע הרשב"א ואומר, שיכול להיות, לפי מה שתבינו את ההמשך, המשנה תפסה רק את האחד שיש לגביו ויכוח. אז לגבי מה יש ויכוח? רק לגבי אחד, אז לכן זה הלשון יחיד שכתוב במשנה. עכשיו בוא נלך לראות מה, איך הדוגמה שהשתי הציורים הראשונים מדובר בשתי פרות. אז אומרת אמרה ככה, רשע מדובר בשתיים, ואמר לי ככה, הדוגמה הראשונה זה היה חצי יום שכירות, חצי יום שאלה. אז מגיע המשיל, אומר לשואל, שתי פרות מסרתי לך, פלגי דיומא שחצי היום שתיהם יהיו בשאלה, וחצי יום השני שש שעות נוספות הוא פלגי דיומא בשכירות. הנה מי בציור השני שלמדנו במשנה, חד יומה בשאלה, שתיהם, יום ראשון זה שאלה, ושתיהם וחד יומה בשכירות. ואז אם מתו תרוויו בעידן שאלה, המשיל טוען, עכשיו הוא מגיע לבקש את זה, שתיהם מתו. המקרה פה ששתיהם מתו שבא לבקש, אז המשיל אומר אתה חייב לשלם לי את זה, למה? כי אתה יודע מתי שתיהם מתו? שתיהם מתו בזמן שזה היה ביום של השאלה, או בזמן של השאלה בדינה, בדוגמה הראשונה, ואז שואל חייב בונצין, אז המשיל אומר, אתה חייב להחזיר לי את כל השתי פירות, פרות. הנה, ואמר לי שואל, השואל אומר, תקשיב טוב, לאחד, אני מודה לך. חדה באמת אין, בעידן שאין למטה, ולמטה אני חייב לשחרר, ואני מוציא לך את הכסף, ואני חייב לך לשלם. אבל ואידך לגבי הפרה השנייה, אני לא זוכר. זה נקרא מודה במקצת, אבל מודה במקצת שהוא לא יכול להישבע, כי בדרך כלל מתי, מה נשבעים? על הכפירה. פה הוא לא כופר, הוא אומר, אני לא יודע. אז מה עושים בכזה מצב? מתוך שאינו יכול לישיבה משלם, אז זה הדין, זה השתי הדוגמאות, דבר ראשון, עכשיו נראה כבר את הדוגמה השלישית. ואמר לי שואל חדאין, בעידן שאלה מתה, ואידך לגבי הפרה השנייה, לא ידענה היא בעידן שאלה מתה, והיא בעידן שכירות מתה. אז פה אומרת לנו המשנה שלנו, שהשואל או השוחה חייב לשלם, ומתוך שאינו יכול לישיבה, משלם, כי הוא מודה במקצת. הוא לא יכול לישלם, כי הוא לא כופר את הצד השני, הוא רק אומר אני יודע. אז זה השתי הדוגמאות הראשונות כבר מסודר, ובאמת זה רק במקרה שהוספנו עוד פרה.
אבל למה אי אפשר להגיד שזה היה עם פרה אחרת?
כי מה, איך תגיד את זה?
אחד שאתה לא יודע.
איך תגיד, תסביר, עד הרבה, איך תסביר את זה במקצת? אחד שיש מודה במקצת והשני הוא כופר, איך? תסביר, לא. חייב להיות פה שתיים שבשביל להיות מודה במקצת, כי אין דבר כזה חצי מתה, חצי לא מתה. חצי מתה, חצי לא מתה אי אפשר להגיד, הבנת? אין פה מקרה. אז לכן זה המקרה. וספה, בציור השלישי מה מדובר? ציור השלישי שמה אמרנו שזה היה שתי פרות למדנו במשנה פרות. ובמשנה אמרנו שפרה אחת בשלה ופרה אחת בשכירות, אז זה אומר חייב לתקן שמדובר שהיה שלוש פרות בספה בשלוש מה? ואמר לי המשיל אומר לשואל שלוש פרות נתתי לך, שתיים בשלה, שתיים אתה מקבל את זה בתור שאלה בחינם ורק אחת ואחת בשכירות. מגיע תכלס, מגיע הזמן שהוא צריך לקבל את זה בחזרה, שתיים מתוך השלושה מתו. מגיע המשיל אומר לשואל, תקשיב, אתה חייב לי שתי פרות. למה? כי מה שקרה אונס על השתיים, זה קרה, באיזה זה קרה, במה שהיה מושל לך, לא במה שהיה מוזכר לך. ושואל חייב בונסין. אז הוא אומר, אם מתו אנה, תארת את זה שאלה, אז לכן אתה חייב לי. ואמר לי, שואל, אז אני ככה. אחד, אין פה הכחשה. כי אם זה, אם שתיים מתו ושתיים מתוך שלוש זה מושל, אז הוא אומר, אחד מהם בטוח שאלה ואני משלם לך. אבל על השנייה שמתה, אני לא יודע, לא כזה בטוח שאתה צודק שהשנייה זה היה מושל. לדעתי, מה שזה, יכול להיות שזה היה מהמוזכר, אני לא יודע. אז זה נקרא מודה במקצת שלא יכול להישבע, אני רוצה שאלה שבא, אז תשלם את השניים, כי אתה לא יכול להישבע, זה אומרת הגמרה. עוד פעם, בספה בשלוש דמר לי שלוש פרות נתתי לך, שתיים בשלה ואחת בשכירות. עכשיו, כשהוא מגיע להחזיר את זה, הוא מתו ענת, אם מתו. אז הוא אומר, שמה מתו ענת ארת את השאלה מתו, ואמר לי שואל אם, חד עד השאלה מתה, אני מסכים איתך שאני חייב לשלם לך. אין ברירה, אבל אידך, הפרה השנייה שמתה, אני לא כזה בטוח שאתה צודק, לא ידענה אידי שאילה מתה, אידי קיימה דסחירות, אני לא בטוח שמה שמתה זה המושלת ומה שנשאר זה הפרה שנתת לה בסחירות, אידי סחירות מתה ואידי קיימה דשאלה היא, אז על זה נאמר, אם בתוך שאינו יכול להישבע משלם, אז אם ככה הכל על מקומו בא, בא בשלום. למה אתה צריך ללכת להגיד במקרים האלו שמתו שתי הפרות? למה לא מספיק להגיד שמת פרה אחד? למה אתה חייב ללכת להגיד פה במקרה, גם במקרה, גם במקרה?
אני מודה במקצת, מה אתה רוצה?
לא, יש פה שתי, לא.
אוקיי, אחת זכירות, אחת שאלה, אבל שאלה, אתה חייב להגיד שאחד
לא, למה?
אתה חייב להגיד שאחד מתה, אחד בשאלה ואחד לא. אתה חייב.
לא, אבל יש לנו עוד שתי, יש לנו עוד פרות, יש לנו פה מודה במקצת. יש לנו פה, יש לנו שלוש פרות, כן? בוא נגיד בדגמה הזה. עכשיו כמה מתו? אחד מת אולי, תגיד לו, מה שהגמרא אומרת זה שתיים, רק אחד מת. עכשיו הוא מגיע והוא אומר לו, הוא אומר לו עכשיו, הוא אומר לו, עכשיו אומר לו כך, אומר לו דבר ראשון, קח שתיים בחזרה, והזה שהאחד הזה שמת, הזה יש ויכוח. הוא אומר, הוא מודה במקצת, כי אחד הוא, כי קודם כל הוא מחזיר לו את שתיהם, על האחד הזה אנחנו מתווכחים, מה היה שאולה, או זה, ועל זה הוא אומר, לא יודע.
נו, מה אתה רוצה? איפה יש לך כאן שאני לא יכול לשווה? מה? אחת שלך להגיד אני לא יודע.
הוא אומר,
על מה הוא להגיד?
הוא אומר, אני לא יודע, על מה שמתה.
לא, לא יודע. הוא אומר, אחד אני חייב, ככה מוכל חיית מודה מקצת, חייב חיית מודה מקצת.
יש פה מודה מקצת, יש פה מודה מקצת, כי הוא מחזיר לו פרה אחד.
מה הוא מודה?
לא, מודה מקצת אומרת לו, אני בעצם...
הוא מחזיר לו פרה חיה.
מה, מה זה קשור?
לא, זה גם מודה מקצת, למה לא? זה רש"י שואל. למה לא? יש פה מודה במקצת, כי הרי יש פה תביעה על הכל, הוא מחזיר לו אחד, אבל מה שיש ויכוח, למה צריך להגיד ששתיהם מתו? מה חסר להגיד פה ששתיהם מתו? גם מודה במקצת יש לנו גם באופן שרק אחד, רק אחד מת, והוא מחזיר לו את האחד חי, אבל מה שיש את הוויכוח אומר אני יודע, אז הוא לא יכול להישבע. בתוך שלא יכול להישבע, יש פה מודה במקצת, כי הוא תובע שתיים מחזיר לו אחד, על השני הוא לא יודע. בתוך שלא יכול להישבע, משלם. ככה רש"י שואל. אז רש"י אומר שבכזה מצב שאתה מחזיר לו, זה נקרא אלך. מה אתה עושה פה? הוא תובע את שתיהם, אתה מחזיר לו אחד ועל השני יש ויכוח. זה נקרא, אתה אומר לו, אילך, קח אחד, וכזה מצב שהוא יכול להחזיר לו את המקצת, יש שיטה, זה נשרף ששת, שרב ששת אומר שאז אנחנו לא אומרים. בדיוק. אז בוא נראה את זה בתור רשי דבר ראשון. רשי דיבוע מתחיל מסביר מאוד יפה קודם כל מה שלמדנו, ואחר כך נראה את הגמרא בהמשך. רשי דיבוע מתחיל כמה שכח אסלה. אומר רשי רבי מורדי ככה, עסק שבועה דמסניטים, אז אפשר לסדר את המשנה שיסתדר גם לפי רב נחמן ורבי יוחנן, שבדרך כלל בריא ושמה זה לא בריא עדיף, פה זה יכול לסדר המשנה גם כמוהם, שמה? כי רשע מדובר בבית פרות, וספה בשלושה. רשע מדובר דקעסה, רשע זה נקרא על השתי הדוגמאות, דקעסה לדינה על הדוגמה הראשונה על היום, או על הדוגמה השנייה למעשה, או על השעה של חצי יום. אז זה לא מתוקמה בפרה אחת מעיקרה, כמו שהבנו, רק מדובר אלא במת ומתו, וזה מגיע טובו על בית. ועלה מודה לו באחת שמחויב לו דמיה, והיא, אז זה מה שהוא מודה על האחד שהוא חייב לו, ויה מביאתו להתחייב שבועה לשנייה, שטוען אני יודע אם חייב אם לאו. יש לו את הכלל הידוע, אם מתוך שלא יכול לשבע, משלם. אומר רשי, ולאחי נקת, כתוב פה בתירוץ פה כל מהם, אם מתו, ששתיהם מתו ולא כתוב שאחד מתה, דאי בדקאי מחדה, וכאמר לאחד השקלה, תיקח אחד חי, ואחד איני יודע, אם בשעת שאלה, אם בשעת שכירות, אבל להעיד מודה, מה שהוא מחזיר לו זה נקרא אלך, ואי כמנד אמר, זה שיטת רב ששת, שרב ששת סובר, שאלך פטור משבועה. טוב, איוון. עכשיו, אספה דקטנה, הוא מסביר את המשך, עכשיו, אספה דקטנה, שאל אחת, ושרה אחת, זו הדוגמה השלישית, שמדובר שפרה אחד הייתה בשאלה, פרה אחת בשלישית, ואיני יודע איזה מנמטה זה משכחת לעסק שבועה, דווקא כשהוא מתחילה שלושה, אם מתו השניים, באחת מודה ששאולה הייתה וחייב דמיה, והיא מחייבתו שבועה לשנייה, הכל על מקומו בא בשלום. מה אנחנו צריכים להסתבך הלאה? כי יש פה מחלוקת יסודית שאתם לא יודע כמה אתם מכירים, זה הגמרא, זה יותר, זה למעשה, עברנו דף היום מלא מזמן, אז אתם צריכים לזכור את זה, למעשה זה מסכת בבא קמא, רש"י מביא את זה פה כזה בקיצור, מסכת בבא קמא דף ק"ז עמוד א', יש מחלוקת שמה, רבי חייא בר יוסף ורמי בר חמא. עד פה הגמרא הסבירה את שיטת רבי חייא בר יוסף, שהוא סובר שלצורך שבועת מודה במקצת, אז הכופר לא צריך לכפור משהו. במקרה פה, התובע מבקש שתיים, הוא מה הוא אומר? הוא אומר, אחד אני מסכים איתך, שני אני לא יודע, אין פה איזה שום כפירה. אז רמי בחמה אומר, אנחנו כבר נגיד את זה יותר מעומק, רמי בחמה אומר, זה גם עובר את המודה במקצת. אז לפי השיטה הזאת, הבנו מאוד מאוד יפה. רמי בחמה הוא סובר, שבשביל שלהיות חייב שבועה מהתורה, צריך שהנתבע גם יכפור, לעשות משהו, אני לא חייב לך, כפירה. ולא רק במודה במקצת, גם בשבועת השומרים. בשבועת השומרים, זאת אומרת, לפי רמי בר חמא, הלכה לא ככה, אבל לפי רמי בר חמא, דוגמה, שומר חינם, אתה מגיע לבקש לו את המוצר, מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, נגנב ונאבד, הוא לא כופר, רגע, זה, לא, אני אגיד לך למה פה הוא פטור, כי אין פה מודה במקצת. צריך בשביל להיות חייב שבועה מהתורה, אתה צריך גם כפירה וגם מודעה. אז במקרה של שומר חינם אתה בא לבקש לו, אז אנחנו דנו עד עכשיו שבועת השומרים, מה זה שבועת השומרים? עצם דבר מגיע שומר שכר, תשלם לי, הוא אומר, קרה אונס, אז מה הוא נשבע? הוא נשבע לשומר חינם נשבע.
ושגם יש
עתיד. הוא שמה נשבע שלא גנבתי בזה, ואז הוא פטור. עכשיו פה אין פה הודעה, זה רק כפירה. לפי רמי בחמה צריך שיהיה בכל שבוע גם הודעה וגם כפירה. אם אין את שתיהם, אז זאת אומרת, לפי השיטה הזאת, כל השבועת השומרים נופלת אם אין הודעה במקצת. רק מודה במקצת שהוא מחזיר לו אחד, הוא מודה, ורק על השאר הוא כופר, רק אז יש שבועה. אנחנו לא פוסקים ככה, להלכה, רש"י מביא את זה גם בעמוד ב', תכף נראה. עכשיו, מה המקור, רש"י מביא את זה פה בקיצור? למעשה, כתוב בפרשייה של שומר חינם, כתוב בתורה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. אז מפה אנחנו רואים שהתורה חיווה שבועה באופן שהנתבע אומר כי הוא זה. מה זה אנחנו אומרים כי הוא זה? שהוא מודה רק במקצת התביעה, אז פה אנחנו רואים הפסוק הזה שמודה במקצת חייו. אז מגיעים שתי המוראים האלו, נחלקו בשתי דברים. רמי בר חמא סובר שהפסוק הזה נאמר בשומר, דבר ראשון כי פשוטו, כי זה המיקום שלו, בפרשת משפטים זה בצל השומרים. ועוד דבר הוא סובר שכי הוא זה הכוונה, גם כפירה וגם מודה. עכשיו, אז לפי שיטתו רמי בר חמא, הפסוק לא בא ללמד שהשומר לא נשבע שבועת השומרים, רק באופן שיש לנו כי הוא זה, זה נקרא חלק הוא אומר לא, וחלק הוא אומר כי הוא זה. אבל אם אין לך את שתיהם, בכזה מצב אין לנו שבועת השומרים, רק באופן שיש לך הודעה במקצת וכפירה במקצת. ככה זה שיטת רמי בר חמא. מגיע רב חייא בר יוסף, הוא סובר חולק שתי דברים. דבר אחד, הפסוק הזה לא נאמר לגבי שומר. זאת אומרת, הפסוק כי הוא זה שכתוב בפרשת שומר חינם, הוא אומר זה לא שייר בכלל לשומר חינם, זה רק מדובר לפרשת הלוואה. הלוואה זה נקרא, מה זה נקרא הלוואה שם? שמדובר שם בצורה שכאשר הלווה מודה בחלק מהתביעה, אז אנחנו אומרים שהוא חייב שבועה. אבל שומר חייב שבועת השומרים תמיד. תמיד אם הוא רוצה להתפטר מלשלם, תמיד הוא חייב שבועת השומרים, ואנחנו פוסקים ככה כמו רבי חייא בר יוסף. אז לכן זה השיטה. זאת אומרת, לא קשור למודה במקצת ולא קשור לכופר במקצת. זאת אומרת, שבועת השומרים, אין פה את הכיוזה. כל הכיוזה זה רק נאמר במלווה ולווה, בשביל שהוא יהיה חייב שבועה, הוא חייב להודות במקצת. והדבר השני הוא חולק, שכיוזה הכוונה רק הודעה במקצת ולא כפירה במקצת. זאת אומרת, ככה הגמרא במסכת בבא קמא מסבירה באריכות את המחלוקת, שנחלקו בשתי דברים. האם כיוזה נאמר בשומר או במלווה, או שהכיוזה הכוונה גם כפירה וגם הודעה, או רק הודעה. אז לפי שיטת, עוד פעם, תמיד אני לא זוכר את השמות, רמי בר חמא הוא סובר שהפסוק הזה נאמר בשומר וכיוזה זה הכוונה שתיהם, ואם אין לך את שתיהם אין שבועת השומרים, חייב להיות גם מודע במקצת וגם, והוא סובר כיוזה זה נקרא שתיהם. שיטה השנייה אומרת מה פתאום, מודה במקצת לבד, מספיק. למה כיוזה זה נקרא רק הודעה במקצת, ככה רב חייא בר יוסף סובר. איפה יש הודעה במקצת בשומרים? זה באמת לא קשור לשומרים, אנחנו מרבים את זה, עירוב פרשיות, אתה מכניס את זה למלווה ולווה. וכיוזה זה רק נקרא מודה מקצת, זה לא קשור לשומר חינם. שומר חינם שכתוב בתורה שמשועת השם תהיה בשניהם, זה שבועת השומרים רגיל. אתה מגיע לבקש, לא אומר, אני לא חייב לך כלום, למה? קרה אונס, שומר שכר. שומר חינם אומר, נגנב ונאבד, לא פשעתי. זה השבוע, ואנחנו פוסקים כמו רבי חייא בר יוסף. עכשיו, אז לפי ההלכה, רבי חייא בר יוסף, אנחנו מאוד מובנים פה רבי יואב, נכון? כי הכל תקין פה, כי יש לנו באמת פה הודעה במקצת, בלי כפירה במקצת, כי החלק השני הוא לא יודע, וכל מסדר פה. אבל לפי שיטת רמי בר חמא אומר שבשביל שיש שבועה מהתורה, אתה חייב גם הודעה וגם כפירה, אז מגיע הגמרא עושה פה עכשיו סיכום, שלפי השיטה הזאת אתה חייב להוסיף בכל אחד עוד פרה. זאת אומרת, ברשע מדובר שלוש, ובדוגמה השלישית מדובר ארבע פרות, ואז יהיה לנו בכל שבועה גם איני יודע, גם הודעה במקצת וגם כפירה. עד עכשיו היינו צריכים הודעה במקצת, וחלק השני אני לא יודע, בתוך שני יכול לשבוע משלם. יש פה מודה במקצת לבד, זה כבר שבועה. הוא אומר לא, בשביל שיש שבועה אתה צריך גם הודעה וגם כפירה, אז פה אנחנו צריכים להוסיף עוד פרה, ותראו את הסיפור הזה מה שהיה. אז אומר, זה היה הקדמה, ואחר כך נראה את זה גרשי ככה בקיצור, רשי דיבור המתחיל, ולרמי אחר כך נראה את זה בפנים. אז אומרת הגמרא, ולרמי בר חמא דאמר, ארבעה שומרים, שכל ארבעה שומרים, בשביל שיש שבועת השומרים מהתורה, צריכים גם כפירה במקצת והודעה במקצת. זאת אומרת, אין שבועת השומרים אם אין לנו את שתי הכללים האלו. כי הוא סובר שכי הוא זה נקרא גם הודעה וגם כפירה, וכי הוא זה נאמר באמת לגבי השומרים. אז אם ככה, איך אנחנו נסביר פה? אז אומרת הגמרא, משכח אסלה פה ככה, רשע, שתי הדוגמאות הראשונות, חצי יום שאולה, חצי יום סחורה, או היום-יום מדובר בשלוש, וספה בארבע. עכשיו תראו איזה יופי, הכל על אותו רעיון, רק פשוט אנחנו הולכים להוסיף פה שיש פה גם שלב שהוא כופר. לא רק אחד מודה והשני אני לא יודע, אז בוא תראו. רשע מדובר בשלוש, ואמר לי, המשיל אומר לשואל, שלוש פרות נתתי לך, בסך הכל נתתי לך שלוש פרות. פלגי דיומא, כל השלוש, חצי יום עד שעה 12 בצהריים זה בשאלה, ופלגי דיומא בסחירות, כל השלוש, חצי יום ככה, חצי יום סחירות. הנה מבציור השני של המשנה, שלושתם זה חד יומא בשאלה, ויש חד יומא בסחירות. אם מתו שלוש כולו, בעידן שאלה. הוא מגיע ואומר, עכשיו מגיע לבקש את זה בחזרה, כמו שהבאנו פה את הרש"י מסביר את זה עוד יפה, שכולם מתו, אז הוא אומר, בבקשה, כל השלוש אתה חייב לשלם לי, למה? כי האונס קרה בזמן שזה היה מושל, או בדוגמה השנייה ביום שזה היה מושל, אז תשלם לי כל השלוש. תקשיב מה הוא עונה. השואל, לא שתקרא לו סוחר, מה הוא אומר? ואמר לי, שואל ככה, חדה, לא היו דברים מעולם. זאת אומרת, אתה לא נתת לי אף פעם שלוש, נתת לי רק שתיים. אז יש לנו כבר כפירה במקצת, כפירה במקצת. אז אף פעם לא נתת לי שלוש, לא מכיר אותה, אתה חולם בלילות. וחדה מודה במקצת, אין, בעידן שאלה מתה. אז אם ככה את זה אני אשלם לך בכיף. ואידך על השלישי, אני אגיד לך את האמת, לא ידענה. לא הייתי שם בשטח, אין מצלמות, אני לא יודע באיזה שעה זה קרה, לא יודע באיזה יום זה קרה, לא ידענה. היא בעידן שאלה מתה, והיא בעידן שכירות מתה. אז זה מתוך שלא יכל להישבע משלם. פה לפי שיטתו הוא חייב שמועה. פה לפי כל הדעות, יש פה גם כפירה במקצת וגם הודעה במקצת. עכשיו, על מה הוא יישבע? על מה הוא יישבע? הוא לא יכול להישבע, כי יש פה, על פרה אחד הוא לא יודע. אני בטוח שם שם משלם, אז לפי שיטתו אתה חייב להוסיף פה את השלישי. עכשיו, מתקדם על הספה, שבספה, במשנה שלנו אמרנו בפשטות שהיה שתיים, אחד שאולה ואחד סחורה. אז הסברנו בשביל שיהיה פה הודעה במקצת, אז הוספנו לפי שיטה עד רב חייא בר יוסף שלישי. אז פה אני צריך להגיד שיש ארבע בשביל שיהיה כפירה במקצת. בספה, מדובר בארבע. ואמר לי, המשיל אומר לשואל, ארבע פרות נתתי לך. שלוש בשאלה, וחדה בסחירות. אני נתתי לך 4 פרות, אומר לו המשיל, 3 בשאלה ואחד בסחירות. תכלס כמה מתו עכשיו? 3 מתו כדרכם באונס. אז הוא אומר, ודאי זה 3 מתו, בדיוק ה3 שנתתי לך בשאלה, ואתה חייב להישלם מהכל, כי זה שאול, חייב באונס. אם מתו אנך 3 לשאלה. אנחנו מדפדפים לעמוד ב' ואמר לי, אחר כך נחזור לרשיות בעמוד א', סוחר, איך שתקרא לו, ואמר לי, הגמרא פה כל הזמן מתפקדת עליהם, שואל, שואל גם, כי אנחנו נמצאים בפרק השואל. וזה הנושא, למרות שיש פה גם פרה אחת שהוא נקרא סוחר, אבל פה זה גם מובן שהוא נקרא שואל, כי יש פה גם 3 ו-1, אז זה בכלל. על כל פנים, ואמר לי, שואל, השואל אומר לו ככה, אתה אומר לי שאתה היווה ש4, וה3 לתוך 4 מתו, ו3 היו השאולה, דבר ראשון, חדה לא היו דברים מעולה. אף פעם לא היה לי פה 4, אחד אף פעם לא הבאת לי בכלל 4, ואחד נעלם. זה נקרא כפר כפירה במקצת. וחדה, על השני שאתה תובע לי, אם נשאלה מתה, זה נקרא הודעה במקצת, אני אשלם לך את האחד. ולגבי הפרה השלישית ואידך, אני לא יודע איזה, לא ידענה אידה סחירות מתה. ומה שנשאר קיים הוא דקיימא דשאלה, ואז אני אהיה פטור מלשלם לך. או כמו שאתה טוען, עוד השאלה מתה הוא דקיימא דסחירות. על זה אומרת המשנה שלנו, די מתוך שלא יכול לשמר משלם. אז תראה איזה יופי, הגמרא הגיעה, הביאה לנו את המהלך של המשנה, שהסתדר דבר ראשון, גם לפי שיטת רב נחמן ורבי יוחנן, שם אומרים בריא ושם הלא בריא עדיף, שפה הוא חייב בגלל סיבה אחרת, לא בגלל בריא עדיף, רק מתוך שלא יכול לשמר משלם. ואחרי שהגענו למהלך הזה, אתה רוצה גם שיסתדר לפי השיטת רמי בר חמא, שלפי שיטתו בשביל שיהיה חייב שבועה מהתורה, חייב גם כפירה במקצת וגם הודעה במקצת. אז הוא עושה פה עוד פרה, שיהיה גם כפירה וגם הודעה, ואז הוא חייב להישבע, אבל הוא לא יכול, כי הוא אומר על אחד איני יודע, בתוך שיכול לשמר משלם, וזה הסיבה שהוא משלם, ולא בגלל בריא עדיף, לפי המהלך של רב נחמן ורבי יוחנן.
למה צריך לשלם כאן? אבל לכל אני יש לך את האחד, אין לך. קח את הפרה שלך וגמר.
אין לך, כי שלושתם מתו.
בשבילות, יש לך כאן 4, מה אמרת? תראה את המאמר האחרון. האחרון, אני לא יודע אם אחד מתה או מהסחירה או...
האחד הקיימת, הוא אומר, אני לא יודע אם
זה עוד. אז עכשיו אני לא יודע, אני מחזיר לך אותו.
לא.
מה לא?
מה פתאום? אבל יש לנו, אבל הוא טוען שזה לא היה.
בסדר, אבל אחד בסדר.
זה לא נקרא, אין לך זה נקרא.
אין לך זה נקרא שאני נותן לך בחדר.
אתה יודע מה זה נקרא? אין לך זה נקרא שאתה מבקש לי 200, אתה מבקש לי 200, 100 אני נותן לך בחזרה, והשני, מה השני, אני לא יודע, פה אני לא מחזיר לך את הגבי מה התביעה.
אני מחזיר לך את האחד.
האחד תחזיר לי בכל מקרה, זה לא התביעה. התביעה זה לא על הרביע, הרביע הוא יקבל בחזרה, התביעה פה זה על ה... יש לנו ויכוח פה לגבי השלוש האלו.
כן, אבל אתה לוקח את השלוש האלה כמקשה אחת, ולזה אתה מחייב אותו רק שבוע אחת, נכון?
התביעה פה, השואל, המשיל, הוא מבקש פה תביעה לשלוש, והוא אומר, תקשה, הדבר ראשון, אני רק מסכים איתך אחד ב-100%, והשני, אני לא יודע, והשלישי, אני בכלל מכחיש, כי אין פה פרה שלישית בכלל, מבחינתנו.
יש לנו רק שתיים לבד. אתה מבין?
אבל אם הוא רק מכחיש, אם הוא רק מכחיש,
הוא לא חייב לפי השיטה הזאת, אם הוא היה אומר, מה זה נקרא מכחיש? מה הוא אומר? מה זה נקרא מכחיש? אף פעם לא היה כזה סיפור?
לא היה, כן.
זה נקרא, זה נקרא כופר הכל. מה הדין בכופר הכל? כופר הכל, כופר הכל, אין אדם מעיז פניו, אז זה רק בפני בעל חובו.
פטור, הוא לא צריך לשאול.
אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, אז אנחנו אומרים שהוא אמיתי. קודם כל, שבועה מהתורה אין בטוח בכופר הכל. אני לא זוכר עכשיו את הסוגיה.
לא, יש שבועה
מדרבנן, בטח. אבל אני לא זוכר את הסוגיה. כופר הכל זה סוגיה שלמה, גם כן תלוי במלווה ולווה, כי אין אדם מעיז פניו בפני
בעל חובו. מהתורה פטור.
מהתורה פטור, שאני לא פעם צריך להיכנס מתי, בשומרים, שואלים, לא יודע, אל תגיד. אני לא זוכר עכשיו, כי זה לא נושא שלנו. פה לא מדובר בכזה מקרה. עכשיו בוא נראה, בוא נדבדב דקה בחזרה לעמוד א', רק נראה את הרשי, שזה כזה יפיך שרשי מסכם את זה. רשי דיבור המתחיל, בצדיחת עמוד א', דיבור המתחיל הוא לרמי דאמר 4 שומרים וכולו. אז אומר רשי ככה, בשבועות האמורת בהן, כגון שומר חינם, זה שבועת השומרים שהוא צריך להישבע אם שנגנבה, אז הוא צריך להישבע באמת שהוא לא פשע, ושומר שכר הוא צריך להישבע שננסה ואז הוא יהיה פטור, ושואל להישבע שמתה מחמת מלאכה, אז לפי שיטת רמי בר חמא צריכים גם ככפירה וכולו. על מעמידי כמר בינן כפירה, ולא אמרינן צריכים הודעה במקצת, שמע מן השאף על גב דשייך בהושבועת שומרים ולא שום כפירה, לפי שיטתו לא משפיעני לשבועת שומרים, עד כפר כפירה חיתי, כגון למשל הוא יגיד לו לאדם, או החזרתי לך, ילדידי לא מחייב שבוע הודעה בלא כפורה, זאת אומרת בשביל שיהיה שבועת השומרים חייב גם כפירה וגם שבוע. ואיני יודע, זה לא נקרא כפירה, איני יודע זה נקרא שמה, כפירה זה נקרא, אני אומר מפורש לאדם. אף פעם לא היה. אז בקיצור, ועד הרב הלס ליח, ועד הרב, תראה איזה מה שהוא אומר. רב אמר, רב אומר, רבי, רב אמר פה מיד בתחילת השורה בעמוד א', מנה לי בידך, ועלה אומר, אין לך בידי אלא 50, והשאר איני יודע, מתוך שאינו יכול לשלם משלם. לפי רבי בחמה, איך זה יסתדר? אז אומר רש"י, הרי לפי רבי בחמה, מתי הוא צריך חייב שבועה? רק אם יש גם כפירה במקצת וגם עוד פה, אין לנו כפירה במקצת, יש הודעה במקצת והשני הוא לא יודע. אז אומר רש"י, באמת לפי שיטת רבי בחמה, לפי שיטת רב, אתה רק צריך להסתדר, אלא אם כן אמר לו ככה. 50 יש, זה הודעה במקצת, ו-50 השניים, אז ככה, מקצת לאדם. 20 מתוך זה אף פעם לא היה. אתה מבקש לי 100, אז ככה, 50, אני מסכים איתך. 50 השני תבקש 20 או 30, לא משנה, סתם תופס דוגמה, אף פעם לא היה. אם מקצת מתוך ה-50, זה אני יודע, זה משכחת לעסק שועה, אז זה הדוגמה אצל רב. אז אותו דבר פה, משכחת לעסק שועה למסניתין רשע בג' פרות, וספה בדלת. ולרמי בר חמה, למה הסיבה? כמו שאמרנו מקודם בעל פה, שלא משמלי כי הוא זה, זה חייב להיות כי הוא זה, זה נקרא לא רק הודעה במקצת, כמו שאנחנו יודעים את ההלכה לפי שיטת הבכי הבר יוסף, רק הוא סובר שכי הוא זה, זה נקרא רק עם כפירה ולא כפירה. כלומר, זה אמת וזה לאדם. אבל זה אני חייב וזה אני יודע, אם נגנב או שנבד בשומר חינם, לא משמלי כי הוא זה, אז הכל על מקומו בא בשלום. אז אנחנו הסברנו מאוד יפה, אנחנו חוזרים לחזרה לעמוד ב', אנחנו הסברנו מאוד יפה את המהלך הראשון לשלוש דוגמאות של המשנה, שזה נקרא בריא מצד התובע ושמא מצד הנתבע. על זה אמרנו שכתוב במשנה משלם, הסברנו את המהלכים, או מהלך בריא ושמא בריא עדיף, ולפי רב נחמן שהוא סובר בריא ושמא לא בריא עדיף, אז זה בגלל הסיבה של רבה מתוך שאינו יכול להישבע משלם. ואז הבאנו הדוגמה, זה דוגמה נראה לי שלישית. זה אומר שאולם, זה אומר סחורה, זה דוגמה שלישית, נכון? אחר כך, הדוגמה השנייה במשנה, מה למדנו? שהתובע לא יודע, והנתבע אומר ב-100% שלו, על זה אין דיון במשנה. על זה אין דיון, כי זה פשוט. כרגע שם, התובע הוא לא בהחלט, והוא שומע אותו ככה, הוא לא יודע, הוא בטוח. במילים אחרים זה נקרא הכלל הידוע, המוציא מחברו עליו הראיה. בקיצור, הוא מאמין לו, על זה בגמרא בכלל לא דנה, למרות שיש פה מלא ראשונים, אמרנו, האם זה רק עם שבועה או לא. על זה כבר אמרנו בקיצור. אבל אנחנו עכשיו עוברים להלכה השלישית. מה ההלכה השלישית? זה נקרא בריא ובריא. מגיע התובע, הוא אומר, תקשיב, מה שמת זה השאולה, הבזמן השאולה, ביום השאולה, בשעה השאולה, והוא אומר 100% שלו. מה למדנו שם? חידוש מאוד מאוד מעניין. למדנו, זה אומר שאולה וזה אומר סחורה. היא שווה סוחר שסחורה מתה.
להיפטר.
עכשיו, אם אנחנו עכשיו, לפי שהתחלנו עכשיו את כל התחלת השיעור, חצי שעה אנחנו כבר לומדים, לפי המהלך הזה שהמשנה שלנו מדברת פה בסוגיה של הודעה במקצת וכפירה במקצת, אז אתה יודע למה פה בבריא ובריא, אתה יודע למה פה גם כן כתוב שהסוחר היא שווה, שהסחורה מתה והיפטר, אתה יודע למה הוא צריך לשווה, איזה שבועה, מה נכנס לפה שבועה? מאוד יפה, כי יש פה עוד פרות, ויש פה מודה במקצת, או שיש פה גם כן כופר במקצת, אז לכן הוא חייב שבועה וכל המקומו בא בשלום. אז הוא כבר חייב שבועה, אז הוא כבר... אז אתה יכול לגלגל שבועה, איך שתקרא לזה הכל. אבל פה הגמרא שואלת, כמו שהמפרשים מסבירים, רש"י דיבור המתחיל והמאי, שכל הקושייה פה זה הגמרא, זה בשיעור שלמדנו אתמול כפשוטו, ועל יום סיכמנו את זה בעל פה. שלפי המהלך שהסברנו, הקטע הראשון של המשנה, מה הסיבה שאם התובע הוא בריא והנתבע הוא שמה שהוא חייב לשלם? כי בריא ושמא בריא עדיף, זה המהלך. אז אומר לנו פה שום שבועה במקצת, לא הודעה במקצת, שום דבר. למה הוא חייב לשלם? בריא עדיף. אז על זה מגיע עכשיו הגמרא ושואלת, למה במקרה של בריא ובריא, אז הסוחר חייב שבועה? והמאי, מה שטענו לא הודה לו, ומה שהודה לו לא טענו. תסביר, זאת אומרת ככה, המשיל תובע את הבהמה השאולה. הרגע שהמשיל תובע את הבהמה השאולה, בזה הסוחר מודה לו?
לא.
הסוחר לא מודה, אומר מפורש לא אחוז. אז אם ככה, זה לא נקרא הודעה במקצת, שחייבים שבועה. עכשיו, אותו דבר, אם מה שהודעה לא טענה, מה שהסוחר מודה עליי במה הסחורה, בזה המשיל, לא טבע אותו. אז אם ככה, אז אם ככה, אין פה שום שבועה, אבל לפי השיטה, אז תקלו שאתה יכול לראות את זה ברש"י, דיבור המתחיל והמאי. והמאי, מה שטענו לא הודעה לו. אומר רש"י, בשורה השנייה פה למעלה, אף על גב עכשיו הרגע, דוקים נה בכופר, הוא מודה. אז אם ככה, בטח שיש פה שבועה, כי יש לנו פה עוד פרות שיש פה כפירה והודעה במקצת. אומר רש"י, זה אנא מילא לרב נחמן, שרב נחמן סובר שבריא ושמא לא בריא עדיף. את חיפשת איך מוקימים את האופציה הראשונה במשנה. אבל מי הוא מסניתי לרב אונה ורב יהודה, זה כדקטני, שהם סוברים בריא ושמא בריא עדיף. אז מה היא שווה? הרי אין כאן הודעה במקצת, אין פה שום הודעה במקצת. אז אם ככה, זה הגמרא שואלת רק למהלך רב אונה ורב יהודה שסוברים בריא ושמא בריא עדיף. מגיע הגמרא מתרצת, אמר אולה, שאתה יודע מה חיוב השבועה? חיוב השבועה זה נקרא על ידי גלגול באמת. שפה נכנס לפה שבועה, למרות שאין לנו פה הודעה במקצת ולא זה כפי הכפשוטו כמו שהסברנו, מדובר פה שהחיוב השבועה זה על ידי גלגול. מה זה אומר על ידי גלגול? שבאופן שהנתבע חייב בשבועה אחת, אז התובע יכול להוסיף לו עניינים נוספים שישבע גם עליהם. זה נקרא גלגול. אתה תופס פה טרמפ. כן, מורדי? מורדי. בקיצור, אתה יכול לתפוס טרמפ שישבע, בגלל שהוא חייב על משהו, אתה יכול לתפוס לו עוד, 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 עוד על משהו. עכשיו, אומרת הגמרא, מה זה נראה, איפה, מה יש לנו פה גלגול שבועה, מתי, מה הסיפור פה? אז אומרת הגמרא, דאמר לי, הבעלים אומרים לשומע, השתבע לי איזו מיה, תשבע לי לכל הפחות דכדרכה מתה. השתבע לי איזו מיה דכדרכה מתה. הרי, הוא אומר ב-100% המשיל שאתה חייב לי כי מה מת, השאולה. הוא אומר ב-100% הספורה מתה. אז איזה עוד שבועה? כי המזכיר, הוא אומר לשואל, תודה, תשבע לי לפחות, שאפילו אם האמת כדבריך שהספורה מתה, אבל אתה עדיין חייב לי להישבע, איזה שבועה? שבועת השומרים. מה זה שבועת השומרים? שבועת השומרים זה נקרא שהיא מתה מעצמה מאונס. שהוא לא הלך ופשע, זה לא נגנב ונאבד. זה באמת קרה שבאמת, פה הוא צריך לשבוע באמת כפשוטו, שהיא מתה כדרכה, שזה קרה אונס. אז זה השבועה שהוא יכול לתבוע אותו, ועל זה אנחנו אומרים, אימיגו, איי, פה תצעקו לי עכשיו. הרי אמרנו שיש מחלוקת בנושא הזה בשבועת השומרים. שבועת השומרים, לפי רמי ברחמה, חייב גם כפירה. אז איזה כפירה יש פה? אז רע שומר פה למקום שאין הלכה לא ככה. אנחנו פוסקים ששבועת השומרים צריך תמיד לשבועה, אפילו שאין כפירה, כמו שדענו עד היום. לא רמי, כמו הלכה רבי בר יוסף, שתמיד צריך שבועת השומרים, אז אם ככה פה הוא צריך לשבועה. אומר לו, תשבע לי על זה שזה באמת קרה אונס, ואז הוא אומר, מי גודי משתבע כדרכה מתה, משתבע נמי דספורה מתה. אז בקיצור, מה שלמדנו במשנה בריא ובריא, שלמדנו במשנה שהסוחר נשבע שהספורה מתה והוא פטור באמת, איך נכנס לפה השבועה לפי המלאך שאין פה שום מודה במקצת, לפי המלאך הרגיל של רב אונה ורב יהודה, אז הגמרא תרצה גלגול שבועה, איזה גלגול שבועה? בגלל שהוא יכול להגיד לו, תשבע לי באמת שקרה אונס, אז הוא כבר באמת אומר, תשבע גם כי שהספורה מתה, ואז הכל, זה הלכה, בשבועת השומרים מההלכה זה ככה, כן? אם הוא לא מבקש, אז הוא לא צריך.
לא נכון, חייבים
לא, אם הוא לא מבקש, רק אם הוא מבקש, 100%. אם הוא מסכים לוותר, מה אכפת לו? אם הוא מסכים אותו, אם הוא תובע אותו, אתה רוצה
אם הוא מאמין לך, אבל...
כן, מדובר פה, אם הוא לא מאמין, אם הוא תובע, זה מה שאמרתי. תסתכל רע שדיבור המתחיל, השתבע לי איזו מיעוט. ואפילו היא סחורה, יש לי עליך שבועה בכל מקרה, שכן היא כדבריך, איי, מה עם רמי בחמה? אומר רשי, דלסלן דרמי בחמה דבוי כפירה והודעה בשומרים. דסביר אלה, אנחנו סוברים כמו מנדה אמר שזה שיטת רב חייא בר יוסף שריוב פרשיות כתיב כאן. וכי כסיף כי הוא זה, זה הולך על המלווה הוא דכסיב. והעצם דבר בגלגול שבועה זה נקרא מן התורה, מאיפה לומדים את זה בפרשת סוטה ואמרה אישה אמן אמן, שם המסכת סוטה הגמרא דורשת, שבגלל שהיא כבר חייבת שבועה על אחד, אז אנחנו משווים אותה על עוד דברים. אז אם ככה כל על מקומו בא בשלום, אז זה הקטע השלישי במשנה, בריא ובריא, למה הסוחר הנשבע, בגלל זה נקרא גלגול שבועה לפי ההלכה, שבמילא נשבע שהיא מתה כדרכה, אז אם ככה הוא גם נשבע שהספורה מתה. ועל זה למדנו הלכה האחרונה, שמה ושמה. אז למדנו במשנה, זה אומר בורי חטלו את נועל יני מלך הועלם, שעה קודניו בדבורי. כן, אליהו, זה אשריך. עכשיו, מה יהיה הדין? כל אחד אומר, לא יודע, זה הכי קל, אתה יודע, למד לשונך לומד, אני יודע. באים לשאול אותך משהו ואתה, אסור לשקר, אבל אני אומר באופן כללי, זה כלל שכתוב. כל פנים, כל אחד רוצה להיות ב-100%. אנחנו לא יודעים, אנשים מרחפים, אין מצלמות, אין סימנים, אין כלום, אין ימים. אחרי פתאום 3 ימים, מגיע המשיל, אומר לך את האמת, תעשה, אני לא יודע. הוא אומר, אני גם לא יודע. אז המשנה כתוב שמה? כתוב זה אומר, אני יודע. זה מה זה? כתוב וכול, מה כתוב במשנה? יחלוקו. מה זה יחלוקו? הוא רק ישלם לו 50% ממה שמת. הוא רק ישלם לו 50%. אומרת הגמרא, לפי המלאך הולך המשנה, שהמשנה אומרת, אנחנו הסברנו במשנה, שהמשנה הולכת כמו שיטת צורך, שממון המוטל בספק חולקין, אבל לפי שיטת חכמים, שחכמים סוברים המוציא מחברו עליו הראיה, אתה גם לא יכול להוציא חצי, עד שתביא ראיה, הכסף נשאר וחזקה. אז מגיע הגמרא ושואלת, אמה אני, כפי מי הולך פה המשנה שכתוב, זה אומר, אומרת הגמרא, שמענו עכשיו בעל פה, סומכוסי, דאמר ממון המוטל בספק חולקין, אבל באמת, לפי חכמים, מה יהיה הלכה? לפי חכמים, אף אחד לא משחרר כלום. למה? כי המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו מגיע הגמרא...
בלי שבועה.
מה?
חולקים בלי שבועה.
חולקים בלי שבועה, יפה מאוד. חולקים בלי שבועה. עכשיו הגמרא הולכת להביא 4 ספקות, וחלק מהספקות הולך להיות פה עם תמצלומר, אז תקשיבו, וזה אנחנו נסיים. מגיע הגמרא והולכת פה את 4 שאלות, ובואו תקשיבו. בואי רבי אבי, רבי אבא בר ממאי. אנחנו יודעים שבשאלה הוא חייב בהכל, אבל אם השאלה הייתה בבעלים, אז הוא פטור. אם השאלה הייתה בבעלים, אז הוא פטור. או שמתה כדרכה, או ששאלה בבעלים, או שמתה מחמת מלאכה, או שאלה הייתה בבעלים, פטור. בסחירות, אין כזה פטור של סחירות בבעלים. לא, סחירות גם בבעלים, אני לא אומר, אני חושב משהו אחר. בסחירות בבעלים יש גם, אבל מה אין בסחירות? הדברים אחרים, באונס. אונס פטור ובשואל חייב. כן, ברור, ברור. בבעלים זה בהכל, נכון? דרך אגב, בעלים בפשיעה זה מחלוקת. בעלים ופשה, הוא לקח חוזה את הבעלים ואז הוא הולך ופושע. אז זה כבר למדת, יש שיטה שאומרת, אפילו בפשוט אתה פטור, כי זה היה בבעלים, אפילו בפשיעה, אבל יש מחלוקת. מגיע הגמרא ואומרת, בואו אנחנו יודעים, בואי רבי אבא, מה מתחילים? אנחנו יודעים שיש פטור, שאם בעליו אמו היו בשעת החוזה, שאלה ולומדים הכל מהפסוק הזה, 100% הוא צודק, שתמיד פטור, נכון. עכשיו, אם אין בעליו אמו אתה חייב, פה היה מקרה כזה, השאלה, התחלת את השאלה בבעלים, אחר כך המשכת את החוזה שכירות, השכירות כבר לא היה בבעלים, אבל לא הייתה משיכה חדשה, לא השארת, ואז קרה גניבה ועבדה, של גניבה ועבדה בלי בעליו אמו, אתה חייב. אבל השאלה יפה, נכון, סליחה, פשוט זה למדתי, זה פשוט התבלבל. אז פה השאלה, בגלל שאני לא עשיתי משיכה, אז אני אומר שאני בונה על בשעת השאלה שהיה זה בעליו אמו ואז זה המשך, או שאני אומר לו, בגלל שהתחלת פה חוזה חדש, אז זה כאילו מחדש, ואז לא היה בעליו אמו, וגניבה ועבדה שוחר, אנחנו חוסקים במשנה סוחר כשומר שכר חייב בגניבה ועבדה, אתה חייב, זה בדיוק השאלה. אז אמרת לי, בואי רבי אבא ממן, שאלה בבעלים, והשכירות, הוא לא עשה, היא לא החזיר והביא, הוא המשיך אחר כך, הוא שכרה, אבל זה כבר היה שלו בבעלים. ואז מה קרה? כתוב פה, לא כתוב בגמרא, אבל זה מה שהמציאות, קרה פה גניבה ועבדה בימי השכירות, מהו? מי אמרינן? שאלה לחודה קיימה, היא שכירות לחודה קיימה, זאת אומרת שאין שייכות בין חיוב השכירות וחיוב השאלה, אז בגלל שבשכירות לא היה בעליו אמו, אז הוא חייב, עוד דילמה אני אומר לא, שכירות בשאלה מי שחשייכה, השכירות כוללה בשאלה, למה דמי חייב בגניבה ועבדה? וזה זה היסוד מאוד חשוב בשביל להבין את כל השלוש הספקות הנוספים. כי פה, על השומר נוספו חיובים חדשים, ירד אפילו, נוסף חיוב חדשים לא ירד, כי שואל גם חייב בגניבה ועבדה. אז בגלל שעל השומר לא נוסף חיובים חדשים, רק אותו חיוב גניבה ועבדה שהיה עליו אותו שואל, נשאר עליו אותו סוחר, מאיזה משיכה הוא היה חייב גניבה ועבדה? מתי? מהשואל. הוא לא עשה עכשיו עוד חיוב. אז אפילו שבאמת כשהוא עשה את החוזה שכירות הבעלים לא היו ברגע, אבל אני אומר שאותו חיוב גניבה ועבדה שנשאר לך מהשואל ואז היה בעליו אמו, את זה אתה ממשיך. כבנת כי פה ההפך, רק ירד חיובים. ופה קרה מקרה שגניבה ועבדה שגם אם זה היה קורה במאי שאלה זה היית חייב. ואז היה בעליו אמו. אני אומר שהפטור שבעל אמו יישאר גם על השכירות. תסתכלו את זה ברש"י דיבור המתחיל, זה מאוד חשוב להסתכל ברש"י הזה, דיבור המתחיל שאלה בבעלים, את השלוש רש"י יעשה את זה מהר, שאלה בבעלים, וקודם שהחזירה חזר ושכה מיני, היא בשעת שכירות לא היה בימו בלכתו, ונקדמה או עבדה בימי שכירות, מהו? מי אמרי להם שכירות לחודה קיימה, עם מי לסרחית היא? ואף על גבדי כי משך לה מעיקרה בבעלימי, וסו לא הדר למשך לה, הוא לא עשה עוד פעם משיכה, ואני אומר מחייב לה, למה זה בשעת שכירות ברשותו הייתה? ולא מחסך משיכה וכאן החצרו באמירה, היא לעולם קניין אחי תהי שלא בעלים, אפילו באמת כל הכבוד לא עשית שום קניין, אבל אחרי הכל זה קניין חדש. עוד דין מאוד שאני אומר לו, שכירות בשאלה מי שחשייכי, כל חיובי סוחר דגניבה ועבדה ישנם בשואל ולא הוסיף כלום. אם מחמת משיכה ראשונה באו לו, והי בבעלימה והי פטור. אז אם ככה זה השאלה הראשונה, ועל זה אנחנו בטוח נשארים בתיקו. לא נשארים בתיקו, כי יש אם תמצא לומר, נכון. מגיע המשנה, הגמרא מביאה ספק נוסף, אם תמצא לומר שכירה בשאלה משך שייכה, וכמו שהראשונים אומרים הראש ועוד, כולם יודעים הרמב״ם, גם הראש והרמב״ם כולם אומרים שאם כתוב אם תמצא לומר זה ההלכה, אז מה יהיה הדין שאם, מה יהיה, כבר מסיימים, מה יהיה הדין שאני אומר שהשכירות בשאלה זה באמת המשכים, זה הכל בהמשכים, ואני אומר באמת שמה יהיה הדין בכזה מצב נגנב או נאבד בימי השכירות, מה יהיה הדין? אז אנחנו אומרים שמה? שהוא יהיה פטור. אז יש להסתפק מה יהיה בצורה הפוכה. בצורה הפוכה. שכרה בבעלים, הוא שכר בבעלים השכירות, קודם כל הוא התחיל עם שכירות, ולפני שהוא החזיר, אז הוא חזר ושאלה שלו בבעלים. אז פה הוא עלה דרגה, ועלייה דרגה הזאת היה שלו בבעלים, ואז מה קרה? נקרא אונס. ואתה כדרכה. אז מהו? האם אני אומרים פה, האם אני אומר שאלה בשכירות ועדה לא ישאר לך? הרי בתחילה הוא היה סוחר שפטור באונסין. אבל עכשיו החיוף של השואל באונסין זה חיוף חדש. מתי הגיע חיוף חדש? קניין חדש, עשית קניין חדש, אמרנו רש"י אומר קניין חצר, עשית קניין חדש אחרי תקופת השכירות, והקניין הזה עוד לא היה בבעלים. למה? כי כשהיה בבעלים היה רק חוזה, רק סימום עד גניבה ועבדה מורד, אוקיי? יותר מגניבה ועבדה לא היה. אז בגלל זה עד אנחנו אומרים שזה חוזה חדש שלא בבעלים, אז אתה חייב באונס, כי שואל חייב באונסין. עוד אם מה לא, אחרי הכל בגניבה ועבדה, בחוזה הקודם, היית חייב כי שוחר חייב בגניבה ועבדה, ואז היה בבעלים? אז בגלל שיש לזה שייכות במקצת, אז אפילו לגבי האונס, לא היית חייב בסוחר, אבל בגלל שיש שייכה במקצת, שייכה בכולה. עוד אם מה, כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בכולה דם, הבנת רבי צחי? את הספק הנוסף. הספק השני זו, שהפוך, עלית דרגה, ועלייה דרגה הזאת הייתה בלי בעלי, האם השאלים אני אומר, בגלל שבחטי היית בבעלי, אז עכשיו אתה ממשיך, אתה עולה, אז זה כבר לא משנה, זה כאילו, כמעט, בגלל שאתה שייך בהכל, ועד אנחנו אומרים שאתה שבגלל שהתחלה היה בבעלים, אז הכל עכשיו בבעלים אתה פטור, או שאני אומר לו, בגלל שאחרי זה עלית עכשיו דרגה, וזה היה חיוב חדש עם קניין חדש בלי בעלים, אז עכשיו אם קרה אונס, אז פה תהיה חייב. עכשיו, על הספק השלישי הזה, יש מחלוקת שלמה, לא ניכנס לזה רשי ותוספות. לפי רשי, אנחנו אומרים פה כאילו, אם תמצא לומר, לא אמרינה, כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בכל אדם. זאת אומרת, לפי המהלך של רשי, אנחנו כאילו אומרים פה, שיש פה אם תמצא לומר, שאנחנו לא אומרים, כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בכל אדם. ככה רשי, אתם רואים פה דיבור המתחיל, אם תמצא לומר, כיוון דשייכה, אומר רשי, איני יודע לעמידה ולא גרסין אליי. אלא אחי גרסינן, ואם תמצא לומר, לא אמרין על כיוון דשייכה במקצת, ככה רשי, ככה רשי גורס פה. כן, אז... כי רשי סובר שלפי הצד הזה לא שייך להסתפק, תראו, תבינו, בואו נראה את הספק, ואז תבינו מה מחלוק את רשי ותוספות. תוספות חולק, תוספות פה דיבור המתחיל, אחי גרסינן, תוספות אומר פה ביד בשורה השנייה פה, מהאמצע, ונראה, כמו שהיה כתוב בספרים לבואי השלישת, ואם תנס לא מרדה, כן אמרים על כיוון דשייכה במקצת. אבל יש פה מחלוקת רשי ותוספות ועוד ראשונים. אבל בוא נראה את לפי רשי קודם כל. אם תמצא לומר לא אמרים על כיוון דשייכה במקצת, כיוון דשייכה בכל אדם, או לפי תוספות שאנחנו אומרים, כמו שהיה כתוב שכן אומרים, אז יש להסתפק מה הדין כאשר בהתחלה היה שעלה בבעלים, ואחר כך הוא הלך ועשה סחרה שלא בבעלים, וחזר הוא שעלה בלי בעלים פעם שלישית. זאת אומרת, רק פעם ראשונה שאלה הייתה בעלים, שכירות שלא בעלים, ואחר כך הוא המשיך ושאל את זה שלא בעלים, הכל בלי משיכה חדשה מהו. האם אני אומר, עד הרסיה לשאלה לדוכת, האם אני אומר שעכשיו בגלל שהמשכת השאלה, אז חוזרת השאלה הראשונה למקומה, כי הכל מגיע מכוח המשירה הראשונה, אז לכן יהיה גם בשאלה האחרונה את הפטור של בעליו עמו, או דילמה, בגלל שפסיק על השכירות בעיני בעיני, אז אנחנו רואים שהשאלה האחרונה זה כאילו נחשב לא הייתה בעלים עמו בפטור. אז לכן רשי לפי הצד הזה לא רצה לקרוס אם תמצא לומר כיוון דשייכה במקצת, כי למה? כי מה רשי טוען? כי הרי מה אמרנו פה? שהשכירות לא שייך לשאלה הראשונה. אז אם תמצא לומר שאני אומר שייכה במקצת, אז למה אתה כזה בטוח שהשכירות הפסיקה? אז לכן רשי לא רוצה לקרוס פה אם תמצא לומר אמרינן כיוון דשייכה במקצת. כי רשי אומר, אנחנו הולכים פה עם המהלך שכאילו שכירות בטוח מפסיקה השאלה, בגלל שחזרת לשאלה, אז השאלה חוזרת לשאלה הראשונה. אבל עם כל זה אנחנו רואים פה שיש תוספות עוד, שתוספות כן מקיימים את הגרסה של הספרים הישנים, והם אומרים כאילו שאם אנחנו נגיד שכיוון ששייכת במקצת, הולך ככה, כאילו שייכת לכולו, אז יש להסתפק אם פה השאלה חוזרת למקומה, כי השאלה אם אומרים שתי שייכה. כי זה כבר שתי שייכה, זה גם שכירות, ששכירות זה רק חצי, ואז עוד שאלה, זה שתי שייכה, זה היה הספק, ככה תוספות מסביר פה, ונראה כמו שהיה כתוב בספרים, בבעיה השלישית, ואם תנצלו אומרים כיוון שייכה במקצת, כמו שייכה מכול אדמה, ואז הוא ממשיך ומסביר אם אנחנו אומרים שתי שייכה או לא, אבל כל פנים, הנפקימין הגדולה שחלה פה עם שתי הגרסאות זה, כי אם אנחנו פוסקים כמו אם תמצא לומר, אז מה אם תמצא לומר פה? על מה נאמר תקו ומה נאמר אם תמצא לומר? זאת אומרת, זה בטוח ששתי השאלות הראשונות יש אם תמצא לומר. הספק השלישי, אנחנו לא יודעים אומרים פה אם תמצא לומר או לא אומרים תמצא לומר. ואז מגיע הספק אחרון, שזה בטוח אין פה אם תמצא לומר, וזה, הספק רביעי, זה בדיוק הפוך מהשלישי. מה יהיה בהתחלה שכרה בבעלים? אחר מכן שאלה שלא בבעלים, ואז לחזרנו שכרה, מהו? האם אני אומר מי אמרין על אסי לשכירות לדוקתה ואז ייפטר כמי מעליו עמו בשלישי? או דין מפסיק על השאלה בני ובני, ופה שאלה עלית הדרגה באמצע וזה, אז אני אומר שזה הפסיקה. אז בקיצור תקו, עכשיו מה זה תקו? תקו זה רק על השאלות שאין אם תמצא לומר לפי הראשונים ראש ורמב"ם ועוד ראשונים. אז לפי רש"י זה יוצא שזה רק, שתקו הולך על שתי השאלות האחרונות. לפי תוספות זה רק על השאלה האחרונה. יהיה לנו בשורות טובות, זכות רבי שלמה מזווין, היום היה הילולה, יגן עלינו ועל כל ישראל בבשורות טובות.